אתם עם SBS בעברית. האורח הבא שלי בתוכנית הוא שאול לוי, מנהל טכנולוגי בכיר, יזם ומשקיע עם ניסיון רב בהובלת סטארט-אפים וחברות ציבוריות. היום נשוחח עם שאול על תחום הבינה המלאכותית AI, וננסה להבין במילים פשוטות יותר את המשמעות של בינה מלאכותית עם התמקדות באיומי הסייבר שמהווים סיכונים ליחידים ולארגונים, וכיצד ניתן להתמודד ולהגיב ביעילות לאיומים אלו. שלום שאול.
שלום.
ותודה שאתה מצטרף אלינו לתוכנית היום. בשני משפטים, ספר לנו קצת על עצמך.
בשמחה, גדלתי בישראל ולמדתי פה בטכניון ובאוניברסיטת תל אביב. גדלתי לעולם הטכנולוגיה, בדיוק בבום הטכנולוגי שהגיע לישראל, וחוויתי את עולם ההייטק. הייתי יזם, הייתי משקיע, סיניור מנג'מנט בכמה חברות. למרות שאני ישראלי, החיים הובילו אותי לגור גם בסיליקון ואלי, בסן פרנסיסקו בארצות הברית, וגם באמסטרדם, הולנד ואירופה, כחלק מהתפקידיי השונים. זהו, אני אהב לארבעה בנים, ופחות או יותר עליי.
אוקיי, תודה. אז לענייננו, והיום אנחנו משוחחים על הבינה המלאכותית. כל העולם מדבר לאחרונה על AI, אבל לרוב האנשים לא ממש ברור מה זה. למשל, האם תוכנה שמשחקת שחמט היא AI? האם גוגל זה AI? ובמה AI שונה מתוכנות חכמות אחרות?
אוקיי, בוא נתחיל מזה שהמושג AI, artificial intelligence או בעברית, אני חושב אפילו קולע יותר בינה מלאכותית, התחיל למעשה עם הגעת המחשב. זאת אומרת, ברגע שהגיע המחשב, הרבה מאוד ניסו בתוכנה לעשות אימיטציה או לחכות את התנהלות האדם. אז עוד בשנות ה-70 כבר היו לנו כל מיני אלגוריתמיקות ותוכנות שעשו, דיברו וכתבו לך בתשובה לשאלה וכן הלאה וכן הלאה. הפריצה הגדולה שאנחנו רואים בשנים האחרונות לעולם ה-AI נובעת מהיכולת קיבולת ומהירות של מחשבים שמאוד התפתחה בשני העשורים האחרונים. אנחנו רואים באמת שימושים בענן, בטכנולוגיות ענן, מה שנקרא קלאוד, שמאפשרות איסוף אדיר של מידע. ה-AI או הבינה המלאכותית היא למעשה דרך לאבד את המידע כך שיוכל להיות מוצג חזרה באיזושהי צורה הגיונית לנו כבני אדם. אם זה היכולת לבנות משפט, או אם זה היכולת לצייר ציור שהוא לא סתם אוסף של פיקסלים רנדומלי, נובע בעיקר מהיכולת לימוד, וככל שיש יותר דאטה ויותר גישה לדאטה ויותר מהירות חישוב, היכולת של אותם אלגוריתמים לייצר לנו בחזרה משהו בעל תוכן, בעל משמעות.
מה ההבדל מגוגל למשל?
ההבדל הגדול לגבי תוכנות חכמות כמו גוגל, חיפוש של גוגל וכן הלאה וכן הלאה, ההבדל הגדול בין מה ש-AI עשה הוא היכולת לימוד, היכולת שינוי של התוכנה או האלגוריתם ככל שאתה מוציא לו עוד יחידות מידע. אז למשל, אם היית שם, דיברת על שחקן שח, אז יכולת לבנות מערכת שלומדת את כל האופציות ששח יכול לעשות ואת כל המסלולים ששח יכול לעשות, זה לא ממש בינה מלאכותית, אבל יכולת של מערכת לקבל מידע משתנה, למשל כללים שמשתנים את השח בזמן אמת, וללמוד מזה ומה ההתנהגות של זה, ואז להבין מזה מה מנצח, זה בוא נגיד הצעד הנוסף ש... בינה מלאכותית הוסיפה לעולם.
אוקיי. תשמע, לך יש ניסיון מאוד עשיר בסייבר. תוכל בבקשה להסביר למאזינים שלנו את המונח ולפרט מהם איומי הסייבר העיקריים על אינדיבידואלים וגם על ארגונים ועל מדינות?
כן, עולם הסייבר למעשה התפתח ברגע שמחשבים הפכו להיות מוצר פתוח ורחב. ובעצם אם אתה מסתכל משנות ה-70, 80, המחשב תופס משמעות גדולה יותר ויותר בחיינו. היום מערכות המים או מערכות החשמל או מערכות התחבורה מנוהלות על ידי מערכות מחשב. וברגע שזה קורה, בנוסף לזה שהמערכות האלה הן יותר פתוחות ויותר מתחברות, היכולת לפגוע בהן היא הרבה יותר גדולה. ברמה האישית, ברמת הסייבר או הביטחון האישי, הייתה התפתחות שהחלה בזמנו פריצה לתיקיות או למידע פרטי שלנו, והיום אנחנו רואים תחכום הרבה יותר רב, אם זה בגניבת כספים, אם זה במה שנקרא social hacking, שלמעשה הפריצה היא דרך רמאות של מערכות מחשב ובמידע שהן מקבלות, דרך שימוש בך כנקודה באינטרנט לתקוף אתרים אחרים, זה מה שנקרא Distributed Denial of Service, או התקפות שמשתמשים במחשבים שלך בלי ידיעתך כדי לתקוף דברים אחרים. או למעשה משתמשים במחשבים שלך כדי רק להשתמש בריסורסים שלהם, בדאטה ובקונקטיביטי שלהם. אז יש מגוון רחב של שימושים. אם אתה מסתכל על האדם הפרטי, ההתקפות לא כל כך גדלו, אבל אם אתה מסתכל על ארגונים והיכולת לפגוע בארגונים ובגדול יותר על מדינות, אז אנחנו רואים, אנחנו באים ממדינה, ישראל היא מדינה שהיא מותקפת רבות, אז יש ממש פגיעה בתשתיות לאומיות, בתשתיות המים, תשתיות הרכבות, פגיעה ברמזורים, וממש בדברים שהם מסכני חיים, אבל ממש את הדברים הכי בסיסיים, כן? כמו מים מכניס רעלים, המים הרי מוכלרים בצורה אוטומטית, אז אם אתה מגביר את הכלור בתוך המים, אתה יכול ליצור בעצם רעל בתוך המים. יש המון דברים שאפשר לעשות, שכותבי המערכת לא, מעולם לא שקלו אותם, או חושבים שיכולים לעשות. וברמת חברות כמובן יש פריצה למידע, יש פריצה יש פריצות למטרות של גנבת כספים וכן הלאה וכן הלאה. באמת הדמיון הוא רחב מאוד.
איך ה-AI למשל יכול לשפר את ההגנה מפני התקפות סייבר? זאת אומרת שעד עכשיו ועדיין הכל מנוהל על ידי מחשבים עם תוכנות הגנה שמקבלות סך הכל פקודה מבני אדם. איך להגיב במקרה של פריצה? אבל איך AI יכול להיכנס פה לתמונה?
למערכות הגנה יש למעשה שני מרכיבים עיקריים. אחד מה שנקרא automatic defense, או מערכות הגנה שתוכנות שבעצם יושבות בכניסה לארגון, או בתוך הארגון, אם זה אנטיווירוס, אם זה פיירוול, אם זה כל מיני דברים מהסוג הזה, ומנסים להגן על הארגון. באנלוגיה לחיים הרגילים, מדובר על גדרות וחומות ודברים מהסוג הזה. יש מערכות אחרות שהן תלויות אדם. עוד פעם, באנלוגיה לחיים הרגילים זה שומר, וזה פטרול, ודברים מהסוג הזה. יש המון מערכות שהן מונחות אדם. אדם צריך, הרי ברגע שאתה שם את כל הגדרות, אתה לא יכול לחשוב על כל הסצנריות שאנשים ינסו לפרוץ לארגון שלך, ולכן אתה שם גם מערכות שהן מונחות אדם. אם זה מוניטורינג ידני וכן הלאה. ה-AI הצטרף בשנים האחרונות, כדי להקל על הפעולות שאדם עושה, וכדי לייצר סביבה לומדת, כי הרבה מאוד מההתקפות הן לא חד פעמיות, הן משהו שנבנה, כן, לאט לאט, הם נכנסים, הם חוקרים, הם בודקים מה אפשר, דרך, איך אפשר להיכנס וכן הלאה. על, משתמשים היום במערכות AI כדי לתת סוג של עזרה לאדם, או אפילו להחליף את האדם, בדברים יותר פשוטים. מדובר על יש אנליסטים של סקיוריטי וכן הלאה, ואותם אפשר להחליף במערכות לומדות. ושם באמת AI בא לידי ביטוי בצורה משמעותית.
אבל אתה חושב שבעתיד הרחוק ה-AI בעצם יחליף את האדם? אתה חושב שזה יגיע למצב שזה יתפתח עד כדי כך וילמד כל הזמן, ובסוף לא יצטרכו להסיק יותר בני אדם?
זו שאלה כללית, זאת אומרת, זה לא רק לעולם הסקיוריטי, זאת שאלה כללית בכל העולמות. ואנחנו רואים, ה-OECD פרסם שלשום, אני חושב, ש-27% מהמשרות בעולם יוחלפו על ידי AI. אז השאלה היא מאוד כללית לכל נושא התפקוד של האדם והצורך שלו בהשוואה לעולמות ה-AI ומה שיש בעולמות ה-AI. והתשובה היא, א', אני לא ממש יודע הכל, אבל אני יכול להעריך שדברים שלא דורשים מקוריות, אפשר יהיה להחליף אותם בסופו של דבר ב-AI. זאת אומרת, כל דבר, כל מקצוע, אנחנו רואים AI מנצח בתחרות של ציור, או מנצח בתחרויות של, של כתיבת סיפורים או שירים. אתה שואל את עצמך איך הוא מנצח. הוא מנצח, הוא פשוט יש לו את כל השירים בעולם, יש לו את כל השירים בעולם. ואם אתה מגדיר לו את זה מאוד יפה, אז הוא ידע לייצר שיר, האם השיר יהיה מקורי? לא, הוא לא יהיה מקורי, כי בסופו של דבר זה סוג של שימוש חוזר. נכון שזה עובר איזשהו עיבוד מסוים, אבל זה בסופו של דבר שינוי חוזר ביצירת האדם.
אוקיי. האם ישראל מובילה בתחום ה-AI, כמו שהיא מובילה בתחומים אחרים?
ישראל כבשה כמה תחומים מסוימים בצורה מאוד ברורה. סייבר הוא אחד מהם. אז נכון, אנחנו הקמנו חברת סייבר ב-98, עוד אז התחלנו כבר מאז, אבל זה נבע תמיד מזה שהצבא הישראלי ראה בעולם הסייבר כמשהו אסטרטגי והכשיר המון אנשים בעולם הזה. אבל לעולם ה-AI אנחנו נכנסנו כמו רבים אחרים, כמו חברות רבות אחרות, חברות אני מתכוון מדינות. ישראל יש לה יכולת אינובטיבית מאוד גדולה, וציבור רחב וגם כסף רב שמגיע פה ממדינות שונות, ולכן אני חושב שישראל תצליח לכבוש חלקים מסוימים בעולם הסייבר, ויש פה חברות מאוד מעניינות שפתחו בשנים האחרונות, בשכה בעולם של אינטליג'נס, הבינה מלאכותית, ויש הרבה מאוד חברות שהתפתחו בעולם הזה ופיתחו פה טכנולוגיות מעניינות.
כן, כאן באוסטרליה למשל יש טכנולוגיות רבות שהגיעו מישראל, לדוגמה חברת נטפים, ואני בטוח שיש עוד דוגמאות מעולם הסייבר והתוכנה, אבל אתה חושב שיש לך הצעות או רעיונות איך לחזק את היחסים בתחום הטכנולוגי בין אוסטרליה לישראל?
כן, אז הזכרת את נטפים, אז בעולם שנקרא אגריטק, או טכנולוגיה לחקלאות, שם בהחלט יש דמיון בין אוסטרליה לישראל, יש לנו חלק גדול מהמדינה הוא מדברי, וכמובן שמאוסטרליה זה זה. אז בכל הנושאים האלה של גידולים מיוחדים בעולם הזה, אני בטוח שיש שיתופי פעולה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מעניינים. בעולם הטכנולוגיה, הסופטוור, אוסטרליה היא מאוד דומה לישראל, היא ארץ דוברת אנגלית, ישראל פנתה לארצות הברית וארצות דוברות אנגלית באופן כללי לשיווק, ויש גם כמה יזמים ישראלים שהצליחו באוסטרליה, אני חושב שהתרבות מאוד דומה, וקל להביא טכנולוגיה לאוסטרליה ומאוסטרליה. בשנים האחרונות אני הסתכלתי קצת, והיה לי קצת קשרים עם חברות מאוסטרליה, בעיקר בעולם התוכנה, מדינה שמאוד מתקדמת בתחום הטכנולוגיה, ואני חושב שזה רק יתגבר ויהיו הרבה התאמנויות ליזמים ישראלים לעבוד באוסטרליה.
אוקיי, טוב, תודה. עד כאן בנושא הטכנולוגי והסייבר, אבל לסיום, שאול, ברשותך, אני רוצה לדבר איתך בקצרה על נושא שונה לגמרי. בדקנו קצת על עברך, ומצאנו שהקמת את עמותת אורי, ומדובר על אירוע לא קל שעבר עליך לפני כמעט 20 שנה. תוכל לסיום לספר לנו קצת במה מדובר?
בשמחה. זה קצת סיפור אישי, אבל בני בחורי שנולד לפני 19 שנה, אורי לוי, נפטר ממחלה נדירה בשם לי סינדום, מחלה גנטית פה בישראל בגיל 2.5. אשתי ואני, ברצוננו להנציח את שמו, הקמנו עמותה על שמו. מטרת העמותה הייתה בעיקר להנציח את השם שלו, אבל בעיקר לעזור למשפחות שמתמודדות עם מחלות גנטיות נדירות. ככל שנכנסנו לתחום גילינו שזה בהחלט בעיה רחבה. זאת אומרת, ישראל באותה מדינה של הרבה שבטים, בוא נגיד, יש פה קהילות מאוד סגורות, אם זה חרדים ואם זה ערבים, כפרים ערבים שמתחתנים ביניהם, או קבוצות חרדיות שמתחתנות ביניהם, אז ראינו באמת המון המון מקרים שקורים. וזה הרגיש לנו קצת נושא זנוח, נושא שלא מטופל. הקמנו עמותה והגייסנו כספים עבור העמותה, שהמטרה העיקרית הייתה לתמוך במחקר בישראל יש מכוני מחקר בתחום שנקרא ביוטק, די רציניים, כמו מכון ויצמן או אוניברסיטאות, תל אביב, באר שבע, ירושלים, אולי שכחתי כמה. ולמעשה הקמנו עמותה שנתנה מלגות, סטודנטים שמתמקדים במתן, במחקר של מחלות גנטיות נדירות. וב-17 שנה שהעמותה קיימת, ניתנו אוסף מלגות מאוד גדול, והיה התקדמות מאוד גדולה. בשנים האחרונות אשתי קצת הרחיב את הפעילות גם לעבודה עם בתי חולים וילדים, עם אירוע שנקרא סיבובן של אורי. ואנחנו מפעילים את הדבר הזה עם תמיכה של המון משפחות והמון תורמים. ולגבי הסיפור האישי שלי.
ושוחחנו עם שאול לוי, מנהל טכנולוגי בכיר, יזם ומשקיע עם ניסיון רב בהובלת סטארט-אפים וחברות ציבוריות.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.